אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת הרב משה סולומון, מפלגת הציונות הדתית, שלום.
שלום דוד, לך ולכל הצופים והמאזינים היקרים.
תודה שבאת לכאן, אנחנו פעם ראשונה מדברים, מכירים, לא הכרנו אף פעם, וזה הרעיון הראשון, אז אני ברשותך אציג אותך. יש לך קורות חיים די מרשימים. נולדת בשנת 1975, שירתת בצבא, אבל לפני הצבא עוד יש לך איזשהו רקורד נוסף. העיר שירה, אני אומר אותו נכון? נכון. שירה, במחוז תיגראי, באתיופיה. בגיל 6 המשפחה שלך התחילה במסע הרגלי לסודן. תשמע, אני זוכר את הסיפור הזה, ואיזה הרצה הייתה כלפי האנשים שרוצים להגיע לארץ ישראל, ומתחילים את המסע שלהם ברגל, לא ברכב, לא במטוס.
טוב, זה מדהים, כן. טוב, נדבר על זה עוד מעט, אבל זה באמת מדהים. זה משהו שיש בו רישום עמוק בחיים שלי, כמעשה ציוני, ערכי, כמיהה כל כך גדולה שהתחנכתי עליה, להגיע לארץ הקודש, אבל גם לשמור עליה כאן בארץ.
יצרתם קשר עם סוכני המוסד, וכך הגשמתם את החלום להגיע לארץ. שוכנתם באור עקיבא, בהמשך עברתם לאשקלון, למדת בנווה הרצוג, שבמושב ניר גלים, למדת בישיבת ההסדר הרציון, התנדבת לשירות מלא בגדוד 890 של הצנחנים, יצאת לקצונה, הגעת לדרגה בכירה, סגן אלוף, מגד במילואים בחטיבת גולני, נכון?
לא, חטיבת, בגולן.
בגולן.
אני צנחן. Okay.
אתה צנחן, טוב. הוסמכת לרבנות, למדת לתואר ראשון בחינוך ובלימודי ארץ ישראל במכללה האקדמית בהרצוג, תואר שני ביהדות בקריית האקדמית באונו.
נכון.
בכנסת 25 אתה מכהן בין השאר כסגן יושב ראש הכנסת, חבר בוועדות משפיעות, ועדת כספים, ועדה משותפת לתקציב הביטחון, ועדת חינוך, תרבות, ספורט. ושאלה שאני תמיד מתחיל איתה אצל חבר כנסת חדש, למה פוליטיקה?
זו באמת שאלה טובה. אני עסקתי בכל חיי הבוגרים בעולמות החינוך, החברה והקהילה. מעבר לעניין הצבאי, זו מה שעשיתי אחרי שהשתחררתי. אני ראיתי בתחומים האלה תחומים מאוד בסיסיים לבניית חברת מופת בארץ ישראל, לבנייה ערכית של מדינת ישראל, חברה אזרחית, ובפרט בקהילות שנמצאות בפריפריה. וכשעסקתי בזה הקמתי גם ארגונים. דוד, הקמתי ארגונים שמטרתם הייתה לבנות חברה שתצמצם גם את הפערים שיש בין הפריפריה למרכז, גם תייצר שוויון הזדמנויות לכל מי שרוצה להתפתח ולהצליח בחברה הישראלית. וראיתי דבר אחד, בכולם, עסקתי בכל כך הרבה דברים, ראיתי שהמחסום מעבר התודעה וליכולת האנושית היא גם כלכלית. וכשניסיתי לייצר מציאות שהכלכלה לא תהיה מחסום להתפתחות והצלחה של חברה אזרחים מהפריפריה, הגעתי לפילנטרופיה, הגעתי אפילו לתמיכות בממשלה, אבל כל הזמן המחסום להתפתחות היה הנושא הכלכלי. והבנתי שזה לא רק עניין של כמה כסף אני אשיג, זה עניין של קביעת מדיניות ואסטרטגיה שונה של מדינת ישראל, כדי שתוכל להרוויח את היכולות הגלומות בחברה האזרחית שמצאת בפריפריה. והבנתי, אחרי 20 שנה של עשייה, הבנתי שאם אני לא אגיע להיות חלק מקובעי המדיניות, ולהסיט את הספינה הזאת למקומות שגם אוכלוסיות שהן שקופות כרגע לא יקבלו את ההזדמנות, אנחנו בעוד אי אלו שנים לא נצליח להתפתח לחברה אזרחית שהיא מופתית, שהיא אכפת לה, שהיא תורמת וכן הלאה. ולכן החלטתי שזו הדרך, ואני מקווה שזה יצליח.
ישבתי איתך כשעה בחדר, לפני שהתחלנו את התוכנית. אתה איש מרשים. אתה הולך ברחוב, אף אחד לא יודע כמה דברים עשית, אף אחד לא יודע, אבל כשאתה מתחיל לדבר, אמר לך בוארון, אתה איש מרשים, אז אני מצטרף לדעתו.
תודה.
אני רוצה לשאול אותך, אנחנו נמצאים היום ערב מלחמה, אולי, עם כמה חזיתות. יתחיל כנראה בצפון, עלול להתפשט למקומות אחרים, איראן, חותים, עיראק, סוריה. ואני רוצה להבין ממך, אתה רגוע?
אני לא רגוע, אבל אני רוצה לתקן. אנחנו כבר במלחמה. אנחנו לא ערב מלחמה. אנחנו במלחמה כבר 10 חודשים, שהתחיל אומנם מארגון הטרור חמאס בעזה, אבל הוא נכון לכך שכל אויבינו מקרוב ומרחוק מבקשים להשמידנו כל העת. אנחנו מלחמה תמידית כבר תקופה ארוכה. נכון, כרגע יש עצימות גבוהה, ואנחנו לא רגועים, לא רגועים, אבל אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים, אנחנו מבינים שאנחנו בערב מלחמה של מלחמתנו השנייה לעצמאותנו. כלומר, אנחנו מבינים שהמציאות שלנו מול איראן, מול החיזבאללה, מול כל מיני ארגונים שמתנגדים לקיומנו בכלל בעולם, אנחנו צריכים להיות זקופי קומה, חזקים. יש לנו היום מה שלא היה במלחמות אולי בעבר. היום יש לנו צבא חזק, מודיעין חזק, ממשלה שתוכל לתת מענה לדבר הזה. אנחנו מצד אחד לא רגועים, מצד שני מוכנים לכל תרחיש שיתרגש עלינו.
האם הממשלה הזאת שאתה חבר בה צריכה להוביל למתקפה לפני שאנחנו חוטפים את המנה הראשונה מהחיזבאללה ואולי מאיראן?
כן. אני חושב שברגע שהוכרזה המלחמה בשביעי לאוקטובר, וברגע שאנחנו מבינים שכולם מחרחרים מלחמה כל העת, רק מזהים את האינטרסים שלהם, אנחנו צריכים להקדים תרופה למכה העתידית שהיא תבוא. זה רק עניין של תזמון.
אבל אומרת לך ארצות הברית, לא. אם אתה תתחיל במתקפה, הקואליציה הזאת לא תתייצב לעזרתכם, תהיו בבעיה. אתה יכול לך את נגד ארצות הברית?
אנחנו אחראים לגורלנו.
אתה צריך את הנשק.
אנחנו אחראים לגורלנו. אנחנו מבינים שכל זמן שלא נקדים את המכה לפני אויבינו, האבדות יהיו גדולות יותר אצלנו. אנחנו מבינים שהמלחמה הוכרזה הן באיראן, הן בחיזבאללה, הן בכל מקום שמקשים את רעתנו, ולכן ככל שהכוחות הביטחון שלנו, צהל וכוחות הביטחון המודיעינים, לא יקדימו תרופה למכה, אנחנו עלולים לסכן את קיומנו כאן. אני מבין, ואנחנו יש לנו בעלות בעלי ברית גם באירופה, גם בארצות הברית, ובהחלט אנחנו מתייחסים ואנחנו שומרים על הברית הכל כך חשובה הזאת, אבל אנחנו עצמאים, יש לנו כאן מדינה, יש לנו את היכולת להגיב כנגד אויבינו, ולא ייתכן שמישהו מבחוץ ינהל את אופן הפעולה והתזמון של הפעולה שלנו, כי ברגע שעשה זה אנחנו מסכנים את חיינו.
ובכל זאת אני אתעקש ואגיד לך שארצות הברית לא מאשרת לך לפעול, אתה תלוי בנשק שלה, ברכבת האווירית שאם נצטרך נקבל, ובאירופה שיכולה לעזור, ואני שואל עוד פעם, תמרה את פי ארצות הברית?
ארצות הברית, בעלת בריתנו הכל כך חשובה ומשמעותית הזו,
זה נכון.
יודעת,
קל וחומר.
יודעת שאנחנו צודקים. יודעת שאנחנו אחראים כאן לגורל חיי אזרחי מדינת ישראל. היא יודעת את הדברים האלה, ולכן ביום שבו אנחנו נקבל את ההחלטות, ביום שבו אנחנו נהיה זקופי קומה ונבין שאף אחד בחוץ לא יחליט על גורלנו, גם אם ילכו אחרינו, בסוף במזרח התיכון החזק שורד. ברגע שאנחנו מגמגמים, ברגע שאנחנו מתמהמהים, ברגע שאנחנו מחשבים כל פעם מסלול מחדש, הצד השני רואה את ההתמהמהות ומנצל אותה כדי לתקוף אותנו. ברגע שאנחנו נחליט, גם ארצות הברית וגם בעלות ברית האחרות יהיו איתנו.
שאלה. אתה חבר טוב של בצלאל סמוטריץ', ואני רוצה לשאול, למה אתם יורדים בסקרים? אולי יש לי גם תשובה. אתם לא הולכים לאמצעי התקשורת. הנה אתה באת לפה, תודה. אתם לא מסבירים את העמדות שלכם, ומה שנראה זה שגם המפלגה שלך ובצלאל סמוטריץ' השר, וגם בן גביר שיהיה פה אחריך, יש לכם איזה מדיניות שלכם. זאת אומרת, היא לא בהכרח חופפת את המדיניות, הוא מסכימה למדיניות של הממשלה. אתם לא מחלישים אותה במקרה כזה?
לא. אנחנו למעשה נותנים את המצפן לממשלה הזו, ממשלה אידיאולוגית, ממשלה ימנית, שמתנגדת הקונספציה הביטחונית ששרתה כאן בעשורים האחרונים, מבינה שהקונספציה הזאת הביאה אותנו לשביעי לאוקטובר. אני לא מסיר את האחריות שלנו על זה. אבל בסוף הביאה אותנו לשביעי לאוקטובר. התפיסה שאומרת, ברגע שניתן שקט, ברגע שניתן כלכלה, ברגע שניתן פנים טובות הצד השני לטרוריסטים, הם ישיבו לנו באותה מידה, קרסה. היא קרסה בשביעי לאוקטובר. אנחנו אומרים, ברגע שנהיה חזקים, ברגע שנבוא בעוצמה כנגד מבקשי רעתנו, חמאס, חיזבאללה, בכל האחרים מסביב, הם יבינו והם יתייצבו באופן כזה שהם יבינו שההרתעה שלנו מאוד חזקה. היום, גם בצלאל סמוטריץ' ראש מפלגתי, בא ואומר, אנחנו לומדים מהעבר, אנחנו לומדים מאוסלו, אנחנו לומדים בהתנתקות, אנחנו לומדים מכל הפעולות, מעסקת שליט, מכל הפעולות אנחנו לומדים מה לא לעשות. ואנחנו אוחזים בעמדה הזאת, ואנחנו מנסים לייצר מצפן לממשלה הזאת, שלא תיפול לאותו פח שנפלנו כבר בעשורים קודמים.
ואם לא ישמעו לדעתכם, תפרשו?
בהקשר הזה, שאלת גם על הסקרים קודם, אנחנו באמת מתייחסים למציאות שלנו עכשיו כמציאות של מלחמה, ואנחנו לא חפצים ולא מנסים לשדר איזשהם דברים פוליטיים. גם ראש מפלגתי בצלאל סמוטריץ' וכל המפלגה שלי שאני חבר בתוכה מבינה שזוהי נקודה היסטורית, נקודת מפנה היסטורית, ולכן אנחנו לא עסוקים בסקרים, אנחנו עסוקים באמת בלייצר ביטחון, בלייצר יציבות, בלייצר כלכלה שתניע את מדינת ישראל למקומות טובים יותר. ואני מאמין, אני מאמין שגם ראש הממשלה וגם כל הקבינט מבין את העמדה הזו שלנו. הוא מבין שהיא מבוססת על ההיסטוריה הלא ארוכה, כמה עשורים אחורה, ומבין שאם אנחנו לא נאחז בעמדה הזאת, אנחנו עלולים חלילה למצוא את עצמנו למקום אחר.
שמת לב לשאלה קצרה איזה תשובה ארוכה נתת? שאלתי פשוט, תפרשו או לא תפרשו?
שאלת כמה שאלות ועניתי עליהם
ביחד. שאלתי עכשיו אחת. לא, אני שואל אחת. המדיניות של הממשלה, אתם לא אוהבים אותה. אתם אומרים שאנחנו נרפים מדי, זה בסדר, אני מכבד את מה שאתם אומרים. אבל שאלתי נורא פשוט, המדיניות של הממשלה לא תמצא חן ביניכם, תפרשו?
זו שאלה, אני אענה עליה, אבל אני רוצה להגיד לך משפט לפניך, אני יודע שאתה רוצה לקצר, כן? אבל אני אגיד לך מה. התפיסה הזו שפה כל הזמן זה שחור ולבן, או תפרשו או לא תפרשו, היא בעצמה בעייתית. למה? כי יש מורכבות, אנחנו במלחמה, יש פה מורכבות. אנחנו אומרים שאם לא נעמוד במה שהקבינט החליט ערב, ממש בתחילת המלחמה הזאת, שהוא אומר, השמדת ארגון הטרור חמאס, השמדת כל יכולת שלטונית שלו בעזה, האחיזה בקרקע של כל רצועת עזה, אם לא נצליח, אם נראה שהממשלה לא תלך לכיוון הזה, כן, זאת תהיה עילה לחשב הסלול מחדש. אנחנו לא רוצים להפיל את הממשלה הזאת. אנחנו חושבים שהממשלה הזאת היא ממשלה ימנית, אידיאולוגית חשובה, שמייצר שינוי של כל הספינה הזאת, של כל הקונספציה שהייתה עד כה. אבל, אם בסוף יאלצו אותה, ואנחנו נבין שאנחנו לא יכולים לממש את האידיאולוגיה הזאת בממשלה הזאת, אנחנו נפרוש.
את יודע מה הבנתי מכל התשובה הארוכה?
כן.
שלא תפרשו.
לא, אז אני הסברתי במילותי האחרונות, אמרתי, אם לא נעמוד במה שהגדרנו בקבינט ערב היציאה למלחמה, אם לא נעמוד בהם, אנחנו נבין שאנחנו עלולים ליצור מצב שבו אנחנו חוזרים לאותה קונספציה, אנחנו נפרש.
אז מה, תקבלו אולי איזושהי ממשלה אחרת, בטח ובטח לא ממשלת ימין, יחד עם החברים שאתם מתנגדים לדעתם.
ולכן אמרתי לך קודם שהתשובה היא מורכבת. ולכן לא, זו לא תשובה של כן ולא. זו תשובה של להבין מהם הדברים, מהם התוצרים של כל החלטה שלך.
טוב, משה,
אני בא ואומר לך שבסוף אנחנו עושים שהממשלה הזאת תתקיים ותמלא את ימיה, כי אנחנו מבינים
שהממשלה הימנית. לפי הדרישות שלכם.
כן, בצד שני, אנחנו יודעים שיגיד שיש
לנו גבולות גזרה. אבל אתם לא מרכיבים את הממשלה הזאת לבד.
נכון.
יש עוד...
לכן זה מורכב.
טוב, לפני יומיים הייתה ישיבת ועדת חוקה, חוק ומשפט, ואני הייתי שם בשביל לכתוב על מה שהיה שם, ובעצם שמתי לב לאימות שנוצר בין חבר כנסת ממפלגה יריבה ובינך, ונהייתה חגיגה. מה היה שם? רק נגיד, עופר כסיף השמיע מילים, אני לא רוצה להתבטא לא יפה, מאוד לא פרלמנטריות, קרא למדינה בשמות גנאי, אמר שאנחנו מדינת אפרטהייד, אמר שיטפלו בנו, קיווה שארצות הברית תטפל בישראל, ועוד כהנה וכהנה מילים מאוד לא פרלמנטריות, בוודאי, בוודאי, שלא היו צריכות לאמר, לפחות לפי דעתי, ואתה ענית לו, ולא רק אתה, סון הר מלך, חברת הכנסת, ואחרים, על מה היה... על מה הייתה החגיגה?
אנחנו, הדיון עסק בכל הסנקציות שארצות הברית מפעילה, כן? כנגד אזרחים במדינת ישראל.
רוצה להפעיל.
רוצה להפעיל, כן? ואנחנו, זה הדיון. ובא חבר הכנסת אופר כסיף, שלצערי הוא עדיין חבר כנסת, כי ניסינו להוציא אותו, לשלול את היכולת להישאר חבר כנסת, אבל מה לעשות, מפלגות באופוזיציה לא הצטרפו להצבעה הזאת, ולכן הוא נשאר עדיין חבר כנסת. הוא גייס 50 באדם שקורא למדינת ישראל, מדינת אפרטהייד, באדם שקורא שמדינת ישראל כמדינה כובשת.
רצח
עם, מה הוא לא אומר שם? זה דברים שהם, תתעלן האוזרים לשמוע אותם. אני אמרתי לו שהוא האדם שמסכן את אזרחי מדינת ישראל. אני טענתי כלפיו שהוא האדם שלמעשה מייצר את הסנקציות האלה על אזרחי מדינת ישראל הטובים. והוויכוח שם כנגדו היה שבגלל אנשים כמותו, אנחנו נמצאים בסכנת קיומית כאן, כי אנשים כמותו שלכאורה הם אזרחי מדינת ישראל, אבל הם יוצאים החוצה ומתדלקים את שונאינו, אבל אפילו את אוהבינו, בכל מיני נתונים.
הם עושים את זה מכאן.
הם עושים את זה גם מכאן. ולצערי הוא עדיין חבר כנסת.
יכולתי להמשיך איתך עוד הרבה. זמננו תם. חבר כנסת, הרב משה סולומון, סגן יושב ראש הכנסת, תודה רבה.
תודה לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.